או שאנחנו כבר בזיין? טוב, אני חושב שאנחנו בפסקה זיין. פסקה זיין, במהדורה של מוסד הרב קוק, זה בעמוד תדוו. אנחנו אם כן ממשיכים בניתוח שהרב קוק עורך להבנת מהותה של המלחמה. הדברים נכתבו, כזכור, במהלך מלחמת העולם הראשונה, בשעה שהרב קוק היה רחוק מארץ ישראל, והוא נשאר תקוע שם, כלומר הוא יצא מארץ ישראל, נשאר תקוע בשוויצריה ולאחר מכן באנגליה לרגל המלחמה, ואז במהלך השנים האלה הוא כותב גם את הגיגיו בנושא המלחמה. וכך הוא מבאר לנו כאן, מתגלה בכנסת ישראל צבעה העצמי. מה זאת אומרת? זה לכאורה סותר בצורה חזיתית את מה שהוא אמר בפסקה הקודמת. מה הוא אמר פסקה קודמת? שישראל הם האספקלריה של העולם. מה זה אספקלריה? מה זה אספקלריה? מראה. זאת אומרת שלעם ישראל אין צבע. אין צבע לעם ישראל, אנחנו כוללים את כולם. אז מה זה צבעה העצמי? מילה הכוונה, כשכל הצבעים מתחברים, אז כביכול יש יצירה חדשה. כלומר, אם לוקחים מספר כישרונות ומאחדים אותם באותה אישיות, פתאום נוצר משהו חדש, שהוא לא רק סך כל הכישרונות שהיו, אלא זה משהו חדש, נכון? צריך לערבב כמו שצריך, ואז זה יוצא, נכון? אכן. כלומר, זה תרכובת, זה לא רק תערובת. התרכובת יוצרת משהו חדש. בוס? פיצוץ. למה פיצוץ? כן, אפשר. זה מה שנקרא זיקוקין, דינו. אז מתגלה בכנסת ישראל צבע עצמי. אז כלומר, הרב אומר, מכיוון שהמלחמה הזאת היא מלחמת עולם, ואז הרבה דברים משתנים במבנה של האנושות, יש לזה הד חוזר בתוך כנסת ישראל פנימה. ואז משהו גם בנו משתנה, משהו מתהפך, משהו מתגדל. האמת היא שאנחנו יודעים שכתוצאה ממלחמת העולם הראשונה, קרה באמת משהו גדול לעם ישראל. מה קרה? הצהרת בלפור, נכון. ובעקבותיה של אותה הצהרה, גם בסוף המנדט הבריטי. ובעקבות המנדט הבריטי, מדינת ישראל. כלומר, זה חל, כלומר, הגאולה של עם ישראל חלה על גבי רקע של שינוי כללי במציאות. כן, מתגלה, עכשיו אם כן, בכנסת ישראל, צבע העצמי, הולכים הכוחות ומתפתחים. הולכת ושווה לה החוכמה. כלומר, אם תסתכלו בספר התנ"ך, אנחנו רואים שעם ישראל היה מאוד שונה ממה שהוא נהיה במהלך הגלות. עוד יותר בולט, אם קוראים בספר שהוא נכתב בסגנון יותר קרוב אלינו, זה מלחמות היהודים ברומאים של יוספוס פלביוס. קרא לכם לקרוא את זה? כן? ספר מעניין. מדוע ספר מעניין? בגלל שהוא כתוב על ידי אדם שהיה עד ראייה למאורעות. הוא גם היה שותף למאורעות במידה רבה. הוא היה מהלוחמים, הוא היה מהכהנים. כלומר, אישיות משכמה ומעלה. גם אם יש מה לדון לגבי נאמנותו לאומה, אם בוגד, לא בוגד. אבל בכל זאת, אישיות מיוחדת במינה. ויוספוס פלביוס מתאר בסגנון שהוא קרוב באמת לסגנון עיתונאי של ימינו אפילו, את מה שהוא ראה בחברה היהודית ערב החורבן. כלומר, הוא גם מתאר את החורבן ואת המלחמות, אבל יחד עם זה הוא מספר הרבה מאוד סיפורים שנותנים לנו מושג איך החברה באותם הימים הייתה בנויה. ואנחנו רואים שהחברה הייתה מאוד מורכבת. היו שם אנשי ימין ואנשי שמאל, היו דתיים וחילונים, היו ספרדים ואשכנזים, לא יודע בדיוק, לא כמו שלנו, אבל היו כל מיני סוגים של יהודים, קצת צדוקים, קצת פרושים, קצת איסיים, קנאים, היה הכל. היו פוליטיקאים טובים, היו פוליטיקאים ריקובים. בקיצור, הייתה חברה רחבה, חיה, נושמת מאוד. ומה קורה בעקבות החורבן? כל זה נעלם. כל הגוף החי הזה נהיה בסופו של דבר משהו מצומק מאוד. קהילות קהילות שהתוכן העיקרי שלהם זה לימוד תורה ותפילה. מתפללים בבית הכנסת. האישיות המרכזית שהיא עמוד התמך של כל היהדות כולה זה הרב. זה הופך להיות איזה מין קהילה דתית. מה שפעם היה אומה חיה ונושמת עם אופקים רחבים מאוד על כללות התרבות, הופך להיות משהו מפוחד ומבוהל, שלא רוצה להסתכל 2 מטר מחוץ לבית המדרש. בסדר? קרה משהו. עכשיו, בזמן הגאולה, הגאולה חייבת להנשים מחדש את כל אותם כוחות שנעלמו. מה שנעלם צריך לחיות מחדש. אז זה מה שאומר כאן, מתגלה בכנסת ישראל צבעה העצמי, הולכים הכוחות ומתפתחים, הולכת ושווה לה החוכמה. זאת אומרת, החוכמה עבדה, ועכשיו מתחילה לשוב. איך כתוב? הנני מוסיף, להפליא את העם הזה, להקות את העם הזה, הפלא ופלא. ועבדה חוכמת חכמה, ודעת נבוניו תסתתר. מה אתה אומר? ניגודים. מה היא? קיבלו ספרים נוספים. טוב, ובכן, מה כתוב כאן? כן. אז הולכת ושווה לה החוכמה. לא שהחוכמה זה גם חוכמת הניגודים. כלומר, אדם שלא יכול לעשות ניגודים בתוך נפשו, אז הוא פחות חכם. אין, אומרים לו, יש רק דבר אחד, זה מה שאתה מכיר, אין משהו אחר. אז אומנם הוא נאמן, אבל חכם הוא לא. הולכת ושווה לה החוכמה. בנקודה הזאת יש איזה, אתה מזכיר לי איזושהי בעיה שלפעמים יכולה לצמוח בבית המדרש. הבעיה שיכולה לצמוח בבית המדרש זה שאדם מרגיש שהוא צריך לבחור או להיות חכם או להיות ירא שמיים. יש שדר כזה שמשדרים בימינו. אתה רוצה יראת שמיים? אל תהיה חכם. אתה רוצה להיות חכם? תעזוב יראת שמיים. זה חילול השם הדבר הזה. זה מפה ומפה. כן, ודאי. אני יכול להביא דוגמאות מעשיות. מה? אז אני אומר, לא, אני אומר, החוכמה זה היכולת לעשות ניגודים, משהו אחר. כן. לא, זה הזכרתי בנוסף. אני יכול להביא דוגמאות מעשיות, אבל אני לא רוצה.
אתה צריך להביא
משהו אחר. אם תיפגש בזה במהלך החיים, אתה תדע שלזה התכוונתי. תראה, יש לי מספיק בעיות עם הדברים שאני אומר, אז למה להוסיף לי עוד בעיות? בסדר? טוב. למשל, אני אתן לך דוגמה אחת. אין לי דוגמה אחת. בתלמוד תורה שלי, אנחנו יותר צדיקים. אתה יודע למה? אנחנו לא יודעים אנגלית. אני לא יודע אנגלית, אני יותר צדיק ממך. טוב, יש פה שאלה שמופיע על צג המחשב. האם זה טוב שבן גוריון פירק את מוסד הקהילה, הוא מתכוון לקהילה, כשעלו יהודים לארץ? והרי היו לכך הרבה תוצאות שליליות. אני לא יודע אם זה בן גוריון שפירק את הקהילה. המדינה פירקה את הקהילה, מטבע הדברים. האם זה טוב או זה לא טוב? איזה תשובה אפשר לתת לשאלה כזאת? כמובן שיש לזה צדדים חיוביים, צדדים שליליים. ברור שלשם הגיבוש של הזהות הלאומית מחדש, היה צריך שיתפרק משהו. נכון, גם את הפלמח פירקו, זה צודק. עכשיו, האם לזה היו רק תוצאות חיוביות? ברור שלא, כי לקהילה היו הרבה יתרונות. היום יש חזרה אל הקהילתיות, מבחינה מסוימת. יש דבר כזה. כן, אני לא יודע כמה שזה טוב, אבל צריך להבין, מה זה הייתה הקהילה פעם? הקהילה זה הייתה מדינה קטנה. למשל, פעם, מי היה מטפל בחולים? אז הייתה קופה לחולים. היום, מי הקופה של החולים? קופת חולים, או משרד הבריאות. אז זאת אומרת, הדברים נעשים ברמה יותר גבוהה, יותר לאומית. למשל, היום מצוות הצדקה, איך היא מתקיימת? המוסד לביטוח לאומי. המוסד לביטוח לאומי זאת קופת הצדקה הגדולה במדינה. אני לא צוחק, פעם זה היה תפקיד הקהילה, בכל קהילה, הייתה קופת צדקה. מה זה קופת הצדקה? זה היה מס. לא שאדם היה נותן מה שהוא רוצה ואם הוא רוצה. אלא ראשי הקהל היו עוברים בין כל הבעלי בתים, והיו מחייבים אותם לתת סכום פלוני, סכום פלוני, בשביל העניים. אז היום המדינה מחייבת אותך לתת לביטוח לאומי. זה אותו דבר. טוב, איפה היית?
אפשר לתת ביטוח לאומי מתוך
מעשרות וככה? כן, ודאי.
כן?
כן, לדעתי כן. דעתי היא שביטוח לאומי זה חלק מן המעשה. שומע אותי? מתגלה, מה?
מס הכנסה, אותו עיקרון.
ייתכן גם שחלק מסוים של מס הכנסה הוא מעשר. כי פעם המדינה לא ראתה, אלא התפקיד היחיד שהיה למדינה היה הביטחון, וזה פחות או יותר הכל. כלומר, בימי הביניים, המלך, התפקיד שלו היה לדאוג בזה שיהיה צבא. כל השאר, הרווחה, החינוך, הבריאות, ועוד כמה דברים מהסוג הזה, לא היו מתפקידי המדינה. למשל, בארצות אירופה, מי שדאג לחינוך היה הכנסייה. זה היה משרד החינוך. ולכן אדם שילם את המס שלו לכומר, כי הוא ידע שעל ידי זה הילדים שלו מתחנכים. אז בימינו שהמדינה המודרנית החליטה לקחת על עצמה את כל התפקידים שהיו פעם לקופות הצדקה, ייתכן מאוד לומר שפרקציה מסוימת של מס ההכנסה לפחות, יחשב כמעשר. כן? רק צריך לדעת איך מחשבים את זה. כן? צריך לעשות, לדעת איך בנוי תקציב המדינה, ועל פי זה לחשב. אז כך שאני בהחלט מקבל מידה מסוימת. לגבי ביטוח לאומי זה בטוח. כלומר, ביטוח לאומי זה בטוח שזה צדקה. כלומר, בשביל מה זה, למה זה הולך?
למרות שאדם נהנה מזה אחר כך.
קופת צדקה גם כן אדם נהנה אחר כך. אדם נותן כסף לצדקה, הוא לא נהנה מזה אחר כך? אם חס וחלילה הוא יצטרך, יקבל מזה, נכון?
אבל מעשרות למשל, אדם לא מקצה אותם לעצמו, מקצה אותם לאחרים.
גם ביטוח לאומי זה לא בשבילך, זה בשביל אחרים. אלא אם כן מגיע מצב שאתה זקוק לזה. מה? מה עם מפעל הפיס? מפעל הפיס משהו אחר. טוב. אז בואו נחזור לנושא. מתגלה בכנסת ישראל צבעה העצמי, הולכים הכוחות ומתפתחים, הולכת ושבלה החוכמה, הגבורה. איפה? הצבא. הצבא, לאו דווקא. הספורט. כן, ככה על הצבא הוא ידבר אחר כך. הגבורה זה הספורט. קמו ארגונים, מכבי ועוד, כן? חבר'ה שאמרו, נמאס להיות כאלה חלשים, אנחנו רוצים להיות גיבורים. זה דבר שאצל היהודים לא היה קיים פעם. היהודים לא היה חזק, היה חלש. כן, בכל הסיפורים כאלה, סיפורי ילדים של קדושים כאלה, אז תמיד הילד היהודי הוא חיוור ומסכן, והקוזק זה תענוג לראות אותו, כן? אז רק שהוא שמים, עושים אותו קצת רע, כן? הגבורה, היושר והטהרה הפנימית. מה זה היושר? זה סימן שבמשך כל הגלות לא היינו ישרים. אומר רבי זלמן מוולוז'ין. אתם יודעים זה רבי זלמן מוולוז'ין? מה? מה אמרת? אחיו, ואתה אומר, אבא, תחליטו. זה האח, נכון, אתה צודק. אחיו. של רבי חיים מוולוז'ין, קראו לו רבי זלמן. הוא נפטר בגיל צעיר, הוא היה בן 37, אבל הוא היה גאון, הוא היה גאון גדול, וחלק גדול מתורתו מובאת בספר קטן הנקרא תולדות אדם, שכתבו עליו, דברים עמוקים מאוד, דברים יפים מאוד. אז רבי זלמן מוולוז'ין הזה פעם אמר שעיקר הכללה של הגלות זה שהפכנו לאומה של סוחרים. ואי אפשר לאומה שלמה שהיא תעסוק במסחר ושלא יהיו שם גנבים ורמאים. אי אפשר אחר. כי המסחר זה לא שכל סוחר חייב להיות רמאי. אבל אם האומה כולה עוסקת במסחר, אז יש אווירה של רמאות, היושר נעלם. אחת מן המוטיבציות של הציונות המדינית החילונית, המעשית, הציונות המעשית החילונית, זה היה להשיב את היושר הזה. כן, הקמת הקיבוץ, הסוציאליזם הציוני, זה היה כדי להשיב את היושר.
ומה זה תתבטא שאומר אומה של סוחרים? מה המסר שלו?
מה?
מה המסר שהוא רוצה להגיד
במשפט? שזה בעיה, אנחנו לא ישרים. ומה לא ישרה, זה לא בסדר. איך כתוב שם, ברשי? כל הארץ של הקדוש ברוך הוא בראה, הוא נתנה לאשר ישר. אז אתה לא יכול לחזור לארץ ישראל בלי להיות ישר. מה זה התבטא? שהיהודי היה גנב ורמאי, מה זאת אומרת? בזמן הגלות, הגויים לא נתנו לנו לעסוק במקצועות של עבודת האדמה, או כל מיני מקצועות חופשיים, היה אסור ליהודים לעסוק בזה. כל מה שנשאר ליהודים לעשות זה, זה לעסוק בגשפטים. אתה איתי או לא?
איתך,
אבל למה זה... כן, עסקים. בורסה, מעלווה בריבית, אתה ניכל. בסדר? מסחר. אני קונה עגבניות, מוכר לך עגבניות. בסדר? מתווכים. כן, אני אשיג לך דירה טובה. כל מיני דברים כאלה. בסדר? קיבלת תשובה לשאלתך או לא? אוקיי. בסדר. היושר והטהרה הפנימית. הטהרה הפנימית זה קשור לחוש האסתטי. משהו שחסר היה לנו בגלות. הולך, גם בכלל, בחוץ לארץ, יש תומעת ארץ העמים. כן? מי שחי בחוץ לארץ יודע את זה. איך שהאוויר של חוץ לארץ מטמא את הנפש. הולכת האומה ונבנית. מתקנת היא, כלומר, מתכוננת היא, לגאולתה, גאולת עולמים. פורחת היא ביפעת תפארתה. מעניין, בתקופה שלפני מלחמת העולם הראשונה, הקימו בית ספר לאומנויות בשם בצלאל. תראים, בית הספר בצלאל לאומנויות. כשהם פתחו את הבית ספר הזה, הרב קוק כתב להם מכתב. כי אז הייתה ביקורת. יש כאלה שאמרו, מה, עוד לא ייבשנו את הביצות, ואתם כבר עוסקים באומנות? קודם כל נייבש את הביצות, אחרי זה נעשות באומנות. אז הרב קוק כותב להם מכתב ארוך, שבו הוא מסביר שהם צודקים. הוא אומר, אם יש ילדה שהיא חולה, הרבה זמן מחוסרת הכרה, וכאשר היא מתעוררת פתאום, היא פותחת את העיניים, היא מבקשת מים, זה לא אומר שהמצב טוב, כי יכול להיות שהיא צמאה. אבל אם היא פותחת את העיניים, והיא אומרת, אני רוצה בובה, אז זה סימן שהיא חיה. כי דווקא כאשר האדם מבקש את המותרות, את מה שהוא לא הכרחי לחיים, אז זה סימן שהוא חי באמת. או? אז כלומר, דווקא חזרת החוש האסתטי, זה סימן לתחייה לאומית אמיתית. כי לא תיתכן תחייה לאומית, בלי תחייה תרבותית. תשובה? כן, בבקשה. דבר, אל תחת.
כשאני קורא תורה, אז אני יודע שזה נצפה.
כן.
עכשיו, כשאני קורא טקסט כזה, אז... נורא מזדה איזה בהקשר ההיסטורי שהוא כתב את זה, שהוא בתקופת החלוצים והאידיאליזציה והכל, והיום כאילו פורחת ביפת תפארתה, זה נראה לי כאילו לא...
אתה שואל מה האקטואליות של דברי הרב?
אם אני קורא את זה בהקשר של שהוא כתב את זה, במלחמת העולם הראשונה, שזה גם תקף.
אני מבין, אתה שואל האם הדברים שאומר הרב כאן היו נאמרים גם על הדור שלנו.
אם הוא היה חי היום, אם הוא היה יכול לכתוב
כזה דבר. כן, אני מבין שאתה שואל האם דברי הרב תקפים גם עבור הדור שלנו. האם הוא היה אומר את זה גם על הדור שלנו.
או שהוא היה מושפע.
או שהוא היה מושפע. כלומר, אתה מתכוון לשאול האם דברי הרב שנאמרו כאן הם נאמרו רק לתקופה שבה הוא כתב את זה, או שהוא היה כותב את זה גם על הדור שלנו? אז אני מבין שאתה שואל, האם? פשוט, לא, כי אתה חוזר על אותה שאלה, ולכן, כיוון, אם אתה חוזר על אותה שאלה, זה סימן שאולי אני לא הבנתי. אז כל פעם אני שואל מחדש. ברור? אתה בערך שאלת איזה 5 פעמים, את אותה שאלה. אז אני לא בטוח שאני הבנתי נכון. טוב. אבל אתה הקדמת לזה משהו חשוב. אמרת, כשאני קורא את התורה, אני יודע שזה טקסט נצחי. האם כשאני קורא טקסט כזה, זה נצחי או לא? תשובה, גם התורה זה נכתב, לפי ההקשר ההיסטורי שבו זה ניתן. כלומר, התורה נכתבה, היא קיבלה את הצורה שהיא קיבלה, בגלל שבדור של יציאת מצרים, היו אתגרים מסוימים שהיה צריך להדגיש אותם יותר, מאשר אתגרים אחרים. אז זה ברור שכתיבת התורה, אחר כך הנביאים, אחרי זה הכתובים, אחרי זה המשנה, אחרי זה התלמוד, וכו'. כל פעם זה נכתב, זה תוכן נצחי, שמופיע דרך הנתון ההיסטורי. זה דרכה של תורה בכלל. גם פה, יש לך פה תוכן נצחי שמופיע דרך הנתון ההיסטורי. עכשיו, השאלה היא, האם הרב קוק, כשהוא כתב את הדברים האלה, תיאר את מה שהוא ראה, שזה אכן נכון, זה מה שהוא ראה. אגב, לא כל אחד ראה את זה. יש כאלה שאמרו, מה פתאום, זה הכל מחללי שבתות ובועלי נידות. והשאלה אם הוא היה אומר את זה גם היום. להערכתי, אני יודע שיש איזה ויכוח, להערכתי הוא היה אומר את זה. הוא היה אומר את זה, בגלל שיש היום התפתחות עצומה של כל ערכי החיים כולם. זה שיש נפילות מוסריות ויש אובדן דרך, זה חלק מההתפתחות של החיים. כן, כשאדם מתפתח, אז יש גם משברים במהלך ההתפתחות. זה כמו שלמשל גיל הנערות, ההתבגרות. זה סוחב עמו את המשברים שלו. מה?
שואל
שהרב
קוק כותב שהעם שר
ושר
ושר החוכמה, הגבורה, היושר והטהרה הפנימית. האם אני צריך לקבל את זה, או אני צריך לבקש שיוכיח לי... מאיפה אתה יודע שקיימת
התכונות האלה? כי הוא רואה. פשוט הוא יסתכל. אני הבאתי אגב דוגמאות לזה. כן? שהרי כאשר התחילה הציונות המעשית, אז אנחנו רואים כל הדברים האלה ששבו. למשל, החוכמה. הקימו את האוניברסיטה העברית בירושלים. הקימו את הישיבות הגדולות בארץ ישראל מחדש. תורת ארץ ישראל הולכת ופורחת. עובדה. הגבורה, ארגוני הספורט, מה שנקרא, השאיפה לחיים בריאים, דת העבודה של עדי גורדון, זאת היא עובדה. היושר, בקשת היושר בעסקים, ההתפתחות של התנועה הסוציאליסטית הציונית, אלה הן עובדות, נכון? אז כך שאם אתה שואל, מאיפה הרב קוק יודע את זה? כי הוא הסתכל במציאות פשוט. אגב, זה חשוב מה שאתה שואל, כי יש אנשים שאומרים, איך אנחנו יודעים מה יש במציאות? צריך להסתכל באורות. רק שוכחים דבר אחד, אורות, מי שכתב את אורות, הוא יסתכל במציאות. יש כאלה שאומרים לו, הרב קוק ישב לו בחדר שלו, ומתוך תורה הגיע לדברים האלה. זה לדעתי תפיסה מיתית של הדברים. מה, הרב קוק ישב בבית המדרש, אף אחד לא אומר לו מה קורה בחוץ, ופתאום נודע לו מן השמיים ברוח הקודש, שהעם ישראל נהיה חילוני. נודע לו ברוח הקודש שיש ציונות? נודע לו ברוח הקודש שיש מלחמת העולם? מה זה השטויות האלה? זה היה במציאות. אלא מכיוון שאדם, הרב קוק הוא אדם בעל רוח הקודש, כשהוא מסתכל על המאורעות האלה, הוא גם יודע איך לפרש אותם. אבל קודם כל הוא מסתכל על המאורעות. יש ריאליה. על גבי הריאליה הזאת אתה אומר, מה שבא מתוך תורה, מתוך עומק התורה. כן. בבקשה. התורה היא תוכן נצחי המופיע כל פעם לפי ההקשר ההיסטורי. נכון, צריך לבדוק מתי זה נאמר. יש דברים שנאמרים בתקופה מסוימת, דברים שלא נאמרים בתקופה מסוימת. מה הבעיה? אכן?
אז התורה לא רלוונטית
ב-100% להיום. ודאי שהתורה היא מאוד רלוונטית ב-100% להיום. זאת אומרת, לדעת מה יש לה לומר על היום. בסדר?
לא.
למשל, התורה אומרת שצריך להילחם ביבוסי. איך תמצא לי אותו היום? איפה היבוסי היום? כן? התורה אומרת, צריך לסכול מחלל שבת. אז למה לא סוכלים? לא, לא הסיבה. אבל, כלומר, אתה רואה שיש דברים, למשל, כשאתה רואה בתורה, הדגשה עצומה על איסור אכילת הדם. רק חזק לבלתי יכול את הדם. מה זה חזק לבלתי יכול? מי היום רוצה לאכול דם? כן? אז רואים שבתקופה שבני ישראל יצאו ממצרים, הסכנה, כלומר, ההשתוקקות לאכול דם הייתה גדולה. היום לא. משהו השתנה, לא? ככה אני מבין. כן.
במקומות, אתה יודע,
אנחנו
אנשים
הריאליים. למשל, אני אקרא יותר מזה. אני הייתי בהלכות נידה. זה מאוד מעניין. ידוע שכאשר קלה מתחתנת, היא צריכה לספור שבעה נקיים לפני החופה. למה? כי חוששים שיש התרגשות והכל. מה קורה אם פתאום באמצע החופה, החתן מחליט שהוא לא מתחתן, מביאים חתן אחר. ביום החתונה. הפוסקים דנו מזה. האם צריכה לספור מחדש או לא? אז הלכה היא צריכה לספור מחדש. אבל מה קורה אם החתן שמביאים זה אותו חתן שבהתחלה אמר לו? חוזר. אז האם צריכה עוד פעם לספור או לא? אז הפוסקים אומרים שלא צריכה. למה? כי אף על פי שהוא עומד, הוא אומר, כי מה, הם אומרים ככה, מעשים בכל, זה מובע גם בתז וגם בשח. כשני המפרשים הגדולים על השולחן ערוך. משום שמעשים בכל יום, זה קורה כל יום, שהחתן נשבע תחת החופה שלא יישא עינה. אבל היא לא מתרגשת מזה, כי היא יודעת שהוא עושה את זה בשביל הכסף. עכשיו אני רוצה להבין, היום זה מצוי? פשוט, זה, חתונה, זה קודם כל זה עסק. כמה כסף אתה נותן, כמה הוא נותן, איפה הדירה, פה, שם, כמה בגדים, וכו'. כמה שבתות הוא יתארח אצל החתן, אצל החותן, אצל החותן, בקיצור. אז זה, זה, זה עסק. אז כיוון שזה עסק, אז עושים גם לחצים. אז מגיע הזמן של החופה, החתן אומר, אם זה ככה, אני לא מתחתן איתה. למה? הוא רוצה אותו ספר. כן? אז היא יודעת שהוא עושה את זה. עכשיו, הפוסקים אומרים, מעשים בכל יום. אז אתה רואה שמדובר בחברה אחרת, לא? ככה נראה לי. אז זה היה דבר המצוי, היום זה, אני לא חושב שדבר כזה כל כך מצוי. כן, מה אתה אומר?
אנחנו אנשים מעשיים, כשאנחנו רואים את החברה של את החברה בישראל, את הכיוון של הממשלה וראש הממשלה, אז לפעמים יש נקודות באמונה שאנחנו לא אופטימיים. יש נקודות שאנחנו חושבים, אנחנו לא תמיד אנחנו אופטימיים, אתה מבין? האם זה מראה על דרגת האמונה שלנו?
אני אגיד את זה ככה. אמונה ואופטימיות זה אותו הדבר. כלומר, אדם לא יכול להיות פסימי ומאמין, זה לא הולך. אלא מה? אתה מדבר לטווח קצר. לטווח קצר אפשר להיות פסימי, לא? מה, לא היו צרות בעם ישראל? אני לא מבין את זה. הייתי?
כן,
השאלה
אם זה מראה
על
אדם שהשאלה אם זה טבעי, זה דבר בסדר או שזה...
אז אני מסביר לך. אם אדם חושב שלטווח ארוך יהיה רע, אז זה חיסרון באמונה. אם אדם חושב שלטווח קצר או בינוני יהיה רע, זה נורמלי. זה אפילו רצוי לפעמים. בסדר? כלומר, לא לחיות באשליות. בואו נמשיך. הולכת האומה ונבנית, מתקנת היא לגאולתה, גאולת עולמים, פורחת היא ביפעת תפארתה. מתוך... יפעה זה אור. מתוך המון גלי הצרות העוברים עליה מכל הגויים, מכל הנפוצות, היא מכניסה הון רב דעה ומעוף הבטה למרחקים, ומוסיפה את הצדדים הטהורים שמבחוץ על רכושה העצמי. זאת אומרת, בחוץ, מה זה מבחוץ? מחוץ ליהדות, יש תכנים חיוביים, נכון? אז צריך להביא אותם אלינו. זה נקרא, מה שנקרא, וינקת חלב גויים, ושוד מלאכים תינקי, וידעת כי אני השם אשר לא יבושו קובעי. נכון? זה כתוב בישעיהו. זאת אומרת שיש אפילו ביטוי כזה בספר יחזקאל. ויתערבו בגויים, וילמדו מעשיהם. כן? ויתערבו בגויים, וילמדו מעשיהם. אז זה דברי תוכחה של הנביא. כן? הנביא אומר, זה לא בסדר. והתערבו בגויים והלמדו במעשה. מה התוכחה? אז הגמרא אומרת שהתוכחה היא כפולה. כמתוקנים שבהם לא עשיתם, כמקולקלים שבהם עשיתם. כלומר, הטענה של הנביא, הטענה השנייה היא ברורה. אתם למדתם מקלקולי הגויים, ולא בסדר. מה, הלכתם לגויים, אתם דחקת את הדברים המקולקלים, הלכתם לקחת. אבל הטענה הראשונה היא טענה אחרת. למה לא לקחתם את הדברים הטובים שיש אצלם? כמתוקנים שבהם לא עשיתם. משמע שיש טענה כפולה. עכשיו, כנסת ישראל, בדור הזה, כן, בדורו של הרב קוק, מוסיפה על רכושה העצמי את הצדדים החיוביים שיש בחוץ. אגב, מי עשה את זה בעיקר? החברה החילונית יותר מהחברה הדתית. זאת אחת הסיבות, אם כן, של קיומה של החברה החילונית. היא יותר נוחה, היא יותר פתוחה לקבל מבחוץ.
מה הוא מתכוון שומר כנסת ישראל? לא הייתה כנסת כמו שיש היום.
נכון.
אז מה הוא מתכוון?
כנסת ישראל זה האומה. כן.
כן. החברה החילונית
מסתדרת מבחוץ. כן, החברה החילונית יש לה יותר נטייה, יותר פתיחות לקבל דברים מבחוץ, לא?
זה
החוזק? זה גם החוזק, גם החולשה, כמו כל דבר. כן? אבל צריך שיהיה איזשהו צינור פתוח כלפי חוץ, לא?
נגיד, רב אמר, שסור לקחת, נגיד, מלכות רומא, שזה אירופה,
לא, אמרנו שלא מביאים לתוך הקודש את מלכות רומא. אבל יש מה לקחת מחוץ למקדש. גם דיברנו על זה שצריך לקחת מבבל, פרס ויוון, לא? אז יש דדים תיאורים מבחוץ על רכושה עצמית. קנאת העם מתגברת. מה זה קנאת עם? לאומיות. פתאום מתחילה להופיע לאומיות יהודית. הכרת עצמותה מתגדלת. פתאום יש משלחת של הקונגרס הציוני בפני חבר הלאומים. שם הופיע אוסישקין בפני העמים, אמר, אנחנו תובעים את פלסטינה. רוצים. כן, מישהו בא עם דרישות. הרצל בא לדרוש מהקיסר וילהלם, מהסולטן הטורקי, מהאפיפיור, כן, הולך ודורש בשם העם היהודי את השבת הגזלה שלנו. כלומר, זה מה שקרה, כי יש פה איזה מין תחושה של לגיטימיות התביעה שלא הייתה קיימת מקודם. כן.
יש תחושה כאילו שבעצם באירופה הוא כמו מדינת ישראל ולא בארצות ערב.
נכון.
כאשר באותה תקופה מי ששלט בארץ ישראל והעותמנים, אז אתה רואה, נכון. אני מצפה שדווקא בני המזרח יעשו את העבודה ולא בני
נכון.
ערב.
נכון. למה? אתה שואל מדוע בעצם יהודי אירופה הם אלה שהקימו את המדינה. נכון? היה, אני חושב שהיה אחד בשם ולטר, משהו, אחד שכתב על תולדות הציונות משהו, ספר שלם. הוא אמר שהציונות היא מתנת אירופה לעם היהודי. משהו כזה. כן. השאלה היא למה זה משם. כי כדי להקים מדינה, אתה צריך להכיר את מדעי המדינה. ומדעי המדינה זה אדום. נכון? לכן צריך לבוא משם. באותה מידה שמשה צריך לבוא מבית פרעו. כן? ושם הוא לומד מה זה מדעי המדינה. כן.
מה זה אדום?
אדום זה התרבות המערבית.
והשלטון העותמני לא היה מספיק מדעי המדינה?
לא, השלטון העותמני בכלל לא היה בנוי על מדעי המדינה. הוא היה אוטוקרטי, דספוטי קוראים לזה. איזה מין... מה? אוטוקרטי שמולך רק מכוח עצמו. כלומר, הסולטן היה דספוט. כלומר, זה שליט כל יכול שעושה את הכל לפי מה בראש שלו. אין שם שום תרבות מדינית. הדבר היחיד שפעל שם היה הבקשיש. נכון? כן, ודאי. באירופה התפתחה חשיבה מדינית מאוד רצינית. שמעת על המהפכה הצרפתית, למשל, בין היתר. על הובס, על מקיאבלי, על מי עוד שם היו? כל מיני חבר'ה. ברק, כן? אדמונד ברק, כן? וכו'. אנשים שחשבו ברצינות ו... גם עשו מהפכות ובנו מוסדות. אז זה ברור שמי שהקים את מדינת היהודים, מי שהגה את מדינת היהודים, היה צריך להיות אדם דווקא שבא מהתרבות החיצונית הזאת. לעומת זה, יהודי מזרח אירופה, שחיו בבית המדרש, תחת עריץ, הצאר הרוסי, גם הם לא היו בעלי מחשבה מדינית. כלומר, מה חידש הרצל? הרי לפני הרצל כבר היו ציונים. היה חובבי ציון וכל מיני קבוצות כאלה, שדיברו על לקנות אדמות, להקים מושבות. אבל הרצל היה ראשון שחשב במונחים מדיניים. תרגם את זה לפוליטיקה. בגלל שהוא גדל באווירה כזאת. איפה הוא כתב את מדינת היהודים? לא,
בפריז.
בפריז. לא, לא בבית קפה. ברחוב ריבולי, זה אומר לך משהו. רית ריבולי, מכיר? ודאי, קצת מכיר, נכון? אז שם הוא כתב את מדינת היהודים. יש אדם הזה, שם, יש איזה חדר שם. כן. כשמגיעים לחדר צריך לברך שעשה לי נס במקום הזה.
אם כל הבסיס של ההוגה של המדינה,
כן.
היו מונחים מערביים,
נכון.
מדיניים, ולא מקורות של יהדות.
נכון, ולכן זה הצליח.
דווקא, למה? מה
בגלל שאין במסורת של בית המדרש חשיבה מדינית. אגב, רואים את זה עד היום.
הקדוש
יצא
שתהיה חשבה מדינית.
זה המושג של מלכות, אם שמעת על זה. לכן, משה גדל בבית פרו. אגב, המפרשים אומרים את זה, שמשה גדל בבית פרו, כדי שידע תכסיסי מלוכה. פרו לא עשה מלכות על פי ההלכה, לא נראה לי. כן.
ואתה נותן לגיטימציה לחילוניות וכפירה.
אני נותן הסברה לחילוניות וכפירה. זאת אומרת, כשאתה, נגיד, רוצה להסביר מדוע מישהו עשה משהו רע, אז אתה מסביר, יש לו נתונים וכו' וכו'. אז זה בא להצדיק? לא. זה בא להסביר למה. נכון?
כן, זאת אומרת שיש...
נכון. יש תפקיד. כלומר, יש תפקיד לחילונות. יש תפקיד לכפירה. ודאי. הרי הקדוש ברוך הוא מושל בכל, לא? ומלכותו בכל משלה. מלכותך, מלכות כל עולמים. ומשלתך בכל דור ודור. לכן אם אתה בא להבין את דרכי השם, אתה צריך להבין איך הוא פעל בכל. אכן כן. מה השאלה בכלל? כן? כן, גם לגבי הרשעים, כן, זה פעם אמרו, כן, שיש, צריך שיהיו רשעים בעולם, אבל אין מצווה להתנדב, בסדר. כן. אגב, זה לא כל כך פשוט שאין מצווה להתנדב, כלומר, אם יקרה שכולם יהיו צדיקים ויחסר רשע, אז יכול להיות שתהיה מצווה להתנדב, אבל עד שנגיע לזה, כן.
מלכותו בכל
משלה,
זה לא
לשים
את החץ ואחר כסמין עיגול מסביב?
כן. זה לראות את החץ, ואחרי זה סמן עיגול. החץ כבר נורא, ואנחנו עכשיו רק מציירים את העיגול. אכן, כן.
זה הגיוני לעשות את זה ככה.
מה?
זה הגיוני לעשות את זה ככה.
למה לא? מה רע בזה?
זה לא בדין לכלל. אם אתה רוצה להבין, שיש דבר שאתה מחפש איזה שם חוקים מדעיים, שגם אני יודע מחר
לא נותן. לא, 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 אני אסביר לך משהו.
אבל פה אני עובד בדיוק.
לא, אני אסביר לך, כבר נורא לנו החץ. כלומר, אנחנו יודעים שהשם אחד. זה נגלה לנו. אנחנו יודעים שהשם אחד. אם היה שם אחד, אז צריך לקחת את זה ברצינות. בואו נחפש איך זה גלו. בסדר?
מבחן התוצאה בלבד, מי לדעת מה הולך להיות?
זה מין הנחת יסוד ראשונה, לא? שהשם אחד. ככה נראה לי. כן, מה אתה אומר?
הרצל גם אמר, ואני מחולל תנועה כבירה בין היהודים, שיעברו באופן חופשי ונהל הנצרות.
לא נכון.
כן.
לא נכון.
אני יכול להראות לרב את ה...
לא נכון. לא נכון. לא נכון. זה שקר, ואני אסביר לך למה הכוונה. כן, הרי כל מיני אנשים, אני כבר דיברתי איתך על זה, ואני פלא, אתה ראית, שמעת את הקלטת שלי על הנושא? אז איך אתה מעיז לשאול מחדש את אותה שאלה, אחרי שאני אמרתי לך,
שאתה,
סליחה, סליחה, אני אמרתי לך, אתה כבר שאלת את השאלה הזאת לפני כמה שיעורים, ואמרתי לך שאני מוכן להמשיך את הדיון אחרי שתשמע את הקלטת שלי על זה. בסדר? ואתה, למרות שלא שמעת את הקלטת, ועברו כבר שלושה חודשים, אתה עוד מעיז לשאול את השאלה מחדש. לא מקובל עליי. לא, לא, לא מקובל, לא מקובל, לא מקובל, לא מקובל. לא, לא מקובל. נו, נו, חטפת, תקבל, נו, יאללה, תהיה גבר, תשמיד לעצמי. מה? מה?
קנאת עם.
כן.
היום זה מושג מאוד לא רצוי.
נכון, היום יש באמת חולשה בלאומיות. נכון, מה? נכון, נכון. נכון, נכון, אתה צודק. כלומר, אתה שואל שלכאורה המושג של לאומיות היום הוא לא מכובד. כן? כי התקדמנו.
עכשיו, אנחנו גם צריכים לדבר לזה שצריכים לצוד
ללאומיות ש... לא, לא, יש יסוד לדבר הזה. זאת אומרת שיש איזשהו שלב במהלך הגאולה שבו מתברר גם היסוד האוניברסלי שלנו. נכון? ולכן יש משבר בלאומיות. זה מה שנקרא במקורות שלנו הריגת משיח בן יוסף. כן? כי בן יוסף הוא לאומי. אז יש איזה שלב שבו זה נגמר. כן, אבל כשהוא קם לתחייה, הוא קם לתחייה עם משיח בן דוד. זאת אומרת, הוא קם לתחייה, כלומר, מתברר היסוד האוניברסלי של אותה לאומיות. כל זמן שזה לא מתברר, השמאל ינצח. כלומר, כל זמן שהלאומיים שבתוכנו אינם מבינים באופן אמיתי ופנימי שלאומיותנו היא לשם תיקון עולם ולא לשם קנאות לאומית, אז השמאל יצדק מאיתנו וינצח. מובן? עיין בעניין זה, עמוד קוף סמך בספר אורות, פסקה וב, ששם הדברים מבוארים היטב. טוב, הלאה. אומר הרב, קנאת עם מתגברת. הכרת עצמותה מתגדלת. היא יודעת כבר שיש לה ארץ, שיש לה שפה. כן, באותם הימים התחילה ההתחדשות של השפה העברית. היה אפילו ויכוח הלשון, כן? בטכניון. ושם זה התחיל. כי ראשי הטכניון רצו שילמדו מדעים בגרמנית. אמרו, אי אפשר ללמד פיזיקה בעברית. אמרו, אי אפשר. הסטודנטים עשו בלגן, בסוף נכנעו, הוחלט, לומדים בעברית. מה? מה לא ידעו? כן, הם עוד לא ידעו. כלומר, לא חשבו על המצאת מינוחים למדעים, כן, בעברית, ולא חשבו ששפת התנ"ך, שפת התנ"ך מסוגלת לדבר הזה. היום אנחנו יודעים שאכן כן, זה אפשר. כן, שיש לה שפה. ספרות, שיש לה צבא, התחילה להכיר במלחמת עולם זו. כן, מה זאת אומרת? היו יהודים ששרתו בצבאות השונים. למשל, טרומפלדור, הוא שירת בצבא הרוסי. והיו נהגי הפרדות, ז'בוטינסקי, הוא היה קצין בצבא האנגלי. כלומר, הצהל שלנו נוצר מניסיונם של יהודים ששירתו כקצינים בצבאות של גויים. תלו? וינגייט היה גוי. כן, אבל הוא באמת הדריך אותם. אבל וינגייט יותר מאוחר. אבל כאן במלחמת העולם הראשונה כבר היו ניצנים של צבא, היה גם ארגון השומר המפורסם, כן? ששמר במושבות על סוסים עם קרבין, ארגון השומר, קראו לזה. כלומר, הייתה התחלה של התארגנות. אז אם כן, שיש לה שפה, ספרות, שיש לה צבא, התחילה להכיר במלחמת העולם זו. אגב, מעניין, הפסקה הזאת יצאה לראשונה, לא בספר אורות, אלא בחוברת הנקראת ארץ חפץ. היה יהודי באותם הימים בארץ ישראל, הרב, איך קראו לו? אדמור החלוץ, לא? איך קראו לו? הרב ישעיהו שפירה. הרב ישעיהו שפירה היה אדמור, אדמור של חסידות פסשנה, שבפולניה. תלמיד חכם גדול, והוא היה אמור לשמש באדמורות, והוא החליט שהוא מוותר על זה, נתן את האדמורות לאחיו, הרב קלונימוס קלמן מפסשנה, שפירה מפסשנה, והוא עלה לארץ ישראל ונהיה חלוץ. עבד את האדמה, בנה כבישים, סיכל אבנים. מה?
זה לא פצץ מהמקום?
מה אני אמרתי?
כן?
מה שאני אמרתי. והאח, אם כן, שנשאר בפולין, ישב בוורשה ונהרג בגטו וורשה במלחמת העולם השנייה. ומה שמעניין זה שהוא כתב חידושי תורה בתוך הגטו. החידושים האלה נקראים בשם אש קודש. איך הם הגיעו אלינו? הוא שם את זה באיזה קופסה. והוא אמר, מי שימצא את הקופסה הזאת, מתבקש להעביר את הכתבים האלה לאח שלי בתל אביב. הרב ישעיהו שפירה. אחר כך באו פועלים פולניים להרוס את הבתים אחרי כל ההפצצות שהיו בוורשה. אחד הפועלים מצא את הקופסה וככה זה הגיע. ויש לנו את הספר אש קודש. זה ספר מאוד מעניין. עכשיו, האדמור הזה התחבר עם הרב קוק. הוא לא האדמור החלוץ. אגב, הוא אביו של יוסקה שפירה, שהיה חבר כנסת, והיה מזכ"ל בני עקיבא. אז בקיצור, הוא התחבר לרב קוק. הוא אמר, וואו, זה מאוד מעניין מה שכבודו כותב, אני רוצה להוציא חוברת של כמה דברים שכבודו כותב. אז הוא לקח מהכתבי יד, עשה חוברת בשם ארץ חפץ. בחוברת הזאת נמצאת גם הפסקה הזאת.
פסקה זין או כל
מלחמה? מה?
פסקה זין
מופיע שמה במספור אחר, בתוך החוברת. רק שמעניין שהמשפט שעכשיו קראנו שונה. במקום שיהיה כתוב ככה, היא יודעת כבר שיש לה ארץ, שיש לה שפה ספרות, שיש לה צבא, התחילה להכיר במלחמת עולם זו, אחרי המילה ספרות כתוב וכו'. שיש לה ארץ, שיש לה שפה, ספרות וכו'. כלומר, היה עדיין קשה, אפילו עבור יהודי, חלוץ, עם יראת שמיים, שמאמין שהוא נמצא בתקופת הגאולה, לכתוב שיש צבא לעם היהודי, זה היה דבר שהוא לא היה מסוגל להדפיס אותו. רואים איך שלקח זמן עד שדברים השתנו. זה של גויים צבא. אתה יודע, זה בכלל... אני אגיד לך, אפילו יותר מזה, יש היום כמות אדירה של פסיקה הלכתית בענייני צבא. הרבה מאוד. כן? זה, כי ברוך השם יש הרבה חיילים ששואלים שאלות הלכתיות, אז הם צריכים שיפסקו להם, ונכתבו ברוך השם ספרים רבים. אחד מחשובי הרבנים שעוסקים היום בפסיקה הלכתית, סיפר שכשהוא התחיל להתעניין בדבר הזה, הוא היה מתייעץ עם גדולי הפוסקים. בין היתר גם עם פוסקים חרדיים. והוא שואל אותם, מה עושים במקרה כזה, מה עושים במקרה כזה, מה עושים במקרה כזה. והוא שאל את אחד הרבנים האלה על נסיעה בשבת. נסיעה בשבת במקרה כזה, במקרה כזה. ואותו הרב אמר, מותר. למה מותר? הוא אומר, כי אם לא תעשה, יהרגו אותך. כלומר, אותו רב היה משוכנע שבצהל, מי שלא מקיים פקודה, הורגים אותו. כן? כלומר, צריך להבין עד כמה לא הייתה רגילות של המחשבה בעניינים אלה. כן? הכל צריך להיות נלמד מחדש. היום דברים שהם טריוויאליים לנו, בכלל לא היו פשוטים. מה?
אז איך אפשר לבנות את הפסיקה כזאת?
זה מה שאני אומר לך, צריך להכיר את המציאות. אני אקרא יותר מזה. יש חוברת, אני אקרא את ספר יפה, אחד הספרים הראשונים שהכתבו, זה נקרא דיני צבא ומלחמה. של הרב מנהר ועוד שני רבנים שעזרו לו. שמה כתוב, דבר מאוד מעניין, שהחייל לא צריך להתבייש בזה שהוא דתי, ולא יברך ברכת המזון כשהוא עושה את עצמו כאילו הוא קורא בעיתון. כן, זאת אומרת, הייתה בתקופה שנכתב הספר הזה, היו מעט מאוד חיילים דתיים. ולהיות דתי היה נחשב למשהו שמעדיפים להסתיר אותו. אז איך חייל בירך ברכת המזון? היה עושה כאילו שהוא קורא בעיתון. כן? אז זה כותב שמה בספר דין צבא ומלחמה, לא לעשות את זה. היום למי אכפת? הדברים השתנו מאוד. כן. בבקשה, השאלה על המסע. מדוע שלא נלמד את מדעי המדינה מן התורה כמו דוד המלך? תשובה. הלוואי. תנסה. נראה אותך. בינתיים אני לא רואה. אני פעם שמעתי הרצאה שלמה של איזה יהודי, מלא כוונות טובות, תמיד חכם. הוא אמר, אנחנו צריכים לבנות מדינה, הכל מתוך תורה. הוא אמר, יש לנו את כל היסודות, הלכות מלאכים לרמב״ם, ויש לנו את הפוסקים, וכו', הכל מתוך תורה. אבל אני הרגשתי שאין בשר לאמירות האלה. נכון, כתוב ברמב״ם, כתוב פה זה. אבל איך עושים את זה הלכה למעשה? אתה מסוגל? דוד המלך היה אפשר, אבל זה היה...
דוד המלך כולו מלכות.
כולו מלכות, אז זה היה, אבל גם חוץ מזה... דוד המלך לא השאיר בידינו, אני יודע, ספרים על הנושא הזה. יש פה עוד שאלה. לפי דברי הרב, למה מתכוונים החרדים כשהם מדברים על מלכות? תשובה, תשאל אותם. מה אתה שואל אותי, למה הם מתכוונים? טוב.
מה הוא התכוון שאמר דוד
כולו מלכות? הוא התכוון על פי הקבלה, שמידתו של דוד היא מידת המלכות, בספירות, מה שהוא התכוון. טוב, ואז אם כן, שיש לה שפה, הספרות, שיש לה צבא, התחילה להכיר במלחמת עולם זו. ועל כולם יודעת היא, מי זאת היא? כנסת ישראל, שיש לה אור חיים מיוחדים שמאתרים אותה ומאתרים את העולם כולו על ידה. כלומר, במילים יותר פשוטות, יש לנו ייעוד משלנו. לא כל אחד יכול להגדיר את הייעוד, כן? אבל זה מין תחושה, אינטואיציה כזאת, שאנחנו פה לא סתם, יש לנו מה לומר. אגב, הציפייה הזאת לשמוע מסר מיוחד מתוך המדינה היהודית, הציפייה הזאת הלכה וגברה אחרי מלחמת ששת הימים. מאז שחזרו אלינו חבלי יהודה, שומרון, הגולן, סיני ועזה, אז פתאום ראו האומות שעם ישראל זה לא סתם, זה משהו גדול, כובש את ירושלים, את הר הבית. ציפו שיהיה לנו מה לומר. מה עשו היהודים? אמרו, אין לנו מה לומר. אמרו הגויים כך, אז תחזירו את זה. סתם ככה תמכנו בכם, תחזירו את הארץ הזאת. כלומר, יש ציפייה, כלומר, הפתרון האמיתי למעמד של ישראל בין הגויים, זה שיהיה לעם ישראל מה לומר לאומות העולם. אגב, זה התחיל קצת במלחמת לבנון הזאת שהייתה. היה רעיון של ראש ממשלתנו, ירום הודו, עם עיתונאי גרמני, ששאל אותו, איך אתם מסבירים את זה שאתם מפציצים אוכלוסייה אזרחית? ויען אולמרט ויומר, הוא אמר, הגרמנים אינם רשאים ללמד אותנו מה זה מוסר. עכשיו זה מעניין, כי זה לא היה כל כך אופייני לסגנון שלו, אבל לפעמים המאורעות מכריחים את האדם לומר דברים שבמצב רגיל הוא לא היה רוצה לומר. אז זה טוב, כלומר זאת אומרת שמתחילים לחשוב שאולי מסרים מיוחדים צריכים לצאת מאומתנו. שאלה על צג המחשב. האם יכולה להיות מצד הדתיים פתיחות לגמרי לקבל מהגויים וללמוד מהם כמו החילונים? תשובה לא. זאת אחת הסיבות שיש חילונים. לצערנו. הפתיחות הזו, אגב, אבל יש גם תפקיד לסגירות. כלומר צריך לא יותר מדי לרדת על הדתיים. יש תפקיד לפחדנות. הפחדנות זה זהירות, זה בא לשמור. עוד שאלה מופיעה. שמו היה שם תנכי ארד, ובמבטא אשכנזי אורד. אני יודע למי הכוונה. אורד וינגייט. לוינגייט. ארד. לא, אני יודע. משם זה בא, זה שם תנכי? מה? יש ארד בתנך, כן. אבל לא נראה לי ש... אני לא יודע, אלא אם כן יש ידיעה ברורה. אני לא יודע מאיפה זה בא השם אורד, באמת. מה?
אני לא ראיתי זה.
ארד היה מבני בנימין. כן.
יש עניין בעצם ללמוד מהגוי.
נכון.
למה דתיים לא מסוגלים לקבל את זה?
מה?
למה דתיים לא? גם ללמדו, כי אם זה דבר נכון, זה דבר נכון, וזהו.
נכון, אתה צודק. אבל יש הרגלים, שמעת על המושג הזה? הרגלים. יש הרגלים. כן, בבקשה. אני הכרתי למשל תלמיד חכם גדול, מקובל, הרב שלמה בנימין אשלג, זכר צדיק לברכה. הוא היה בן של בעל הסולם. הוא סיפר לי שבשנות ה-60, עוד לפני מלחמת ששת הימים, הוא פנה למועצת גדולי התורה של אגודת ישראל. הוא אמר, כדאי לכם לעשות קואליציה עם המזרחי ועם גחל, חירות ליברליים, זה היה בגין באותם הימים, להפיל את המערך. הייתה איזושהי הזדמנות, היה אפשר לשנות את זה. והוא אמר להם, זה מאוד חשוב, כי ככה אנחנו ננצח את הכפירה וכו' וכו'. מה ענו לו הרבנים? אתה צודק, זה יכול להיות טוב, אבל אנחנו לא רגילים. לא רגילים. אתה יודע מה זה המשפט הזה? אני לא רגיל כך. כן, מה אתה אומר?
הרמב״ם היה נקים כל הדברים האלה שהרמב״ם כותב שם בשמונה פרקים לשמוע את האמת ממי שאמר. זאת אומרת, הרמב״ם לא הייתה באה ללמוד עם כולם.
נכון.
זאת אומרת, אפשר להיות דתי ולקבל גם מהאחרים.
בוודאי, בוודאי. רק אני מדבר מבחינה סוציולוגית, מציאותית. כן. אני אגיד לך משהו, לגבי המשפט הזה שהבאת מהרמב״ם, כן? הוא שמע האמת ממי שאמר. הוא שמע אל-חק ממן קאלה. כן? המשפט הזה... מה שהצליחו הדתיים לעשות כדי לפרש אותו אחרת ממה שהוא אומר, זה משהו לא יומה. טוב, איפה היינו?
אז הרעיון זה דבר מגונה.
אני עושה גם משהו, פעם היה לי ויכוח, נתתי איזו הרצאה, שבה דיברתי קצת על פסיכולוגיה, ואני ביססתי את הדברים שלי על תורתו של אדלר, תלמידו של פרויד. מישהו שמע צעק עליו, איך אתה מביא פסיכולוגיה מהגויים? אז אמרתי, מאיפה אני אביא? אמרו, מה תורה? אמרתי, אין בתורה פסיכולוגיה. אמרו, אבל אסור, אתה יודע, האיש הזה היה תמה וזה. אמרתי, רגע, רגע, מה עם הרמב״ם שאומר, ושמע האמת מי שאמרה? ואז שולפים את הג'וקר, כשתהיה הרמב״ם. בסדר, מבין? הכל אפשר. טוב. ועל ידה, ועל ידי כל זה, יחד, יודעתי את חוסנה, כי עוז לה באלוהי אמת. כלומר, בתוך כל התנועה הגדולה הזאת של התחייה הלאומית, הרב חש שיש איזושהי אמירה שהאומה הישראלית צריכה לומר לעולם, שמפלסת את דרכה ומבקשת את ביטויה. דרך זה שמקימים את צהל, דרך זה שמייבשים את הביצות, דרך זה שמקימים ועדת חקירה, דרך זה, כל הדברים האלה, זה יוצר תנועת חיים שמהווה איזשהו צינור להופעת דיבור, אמירה מיוחדת של האומה הישראלית. אז מותר להיות אופטימי לטווח הארוך. רצוי אפילו.